הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי,
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים בפרק רביעי במסכת ביצה, פרק המביא בדף י"ח. אנחנו נתחיל את השיעור בדף י"ז עמוד ב', מספר שורות מלמטה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של עוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. מאחר שראינו במשנה שאמרה אין מבקין עצים מן הקורות ביום טוב ולא בקורדום, מביא הירושלמי דעה החולקת על משנתנו. דבית רבי ינאי אמרין מבקין בקורדום, זאת בניגוד להוראת משנתנו שאמרה שאין מבקין. תנא רבי הושעיה, גם רב הושעיה גרס בברייתא שמבקין בקורדום ושלא כהוראת המשנה. ולהלכה מביא הירושלמי שמואל אמר הלכה כמי שהוא אומר מבקין בקורדום. תני מביא הירושלמי ברייתא נוספת שאפי מקילה ואומרת רבי יוסי בן קופר אמר משם רבי אלעזר בן שמוע שהסוגיה הזו והנידון הזה שבה עסקה משנתנו האם מותר לבקע את העצים בקורדום או לא, בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין. ומכיוון שכשבית שמאי חולקים על בית הלל הכלל הוא שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, בוודאי שהלכה כשידת בית הלל. כלומר הירושלמי למרות שהמשנה מביאה בפשטות דעה שאומרת אין מבקין עצים מן הקורות ביום טוב ולא בקורדום, הירושלמי מביא דעות החולקות, גם דבית רבי ינאי, גם רבי יושעיה כך גרס בברייתא, וגם שמואל כך פסק, וגם רבי יוסי בן קופר אמר בשם רבי אלעזר בן שמוע שהנידון הזה תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל, ובית הלל מקילים. ואכן האור זרוע פסק כדברי הירושלמי שהביא כאן את כל השיטות הללו שסוברות שמותר לבקע בקורדום, אבל מכיוון שבבבלי לא נזכרה שום דעה המתירה לבקע בקורדום ביום טוב, על פי זה פסק גם הרמב״ם בהלכות יום טוב פרק ד' הלכה י' וגם השולחן ערוך בסימן תקוף א' סעיף א' באורח חיים כהוראת המשנה שאסור לבקע בקורדום ביום טוב. ממשיך הירושלמי לבאר, ראינו במשנה ולא במגל, כלומר אסור לבקע עצים במגל ביום טוב. אית תנאי תנאי מביאה ירושלמי ברייתא שאומרת מבקין, ואילו אית תנאי תנאי אין מבקין. כעת הירושלמי יביא ארבע סתירות בהלכות שונות בין הברייתות ויישב את אותן סתירות. הסתירה הראשונה היא כאן, ברייתא אחת אומרת שמבקין במגל, ואילו ברייתא אחרת אוסרת. אמר רב חיסדא יש ליישב את הסתירה ולומר מן דאמר מבקין, הברייתא שמקילה ואומרת שמותר לבקע במגל עוסקת במגל של יד, והסיבה היא שאין זה נראה כדרכו בחול, שהרי מגל של יד זה לא כלי של אומן. לעומת זאת מן דאמר אין מבקין, הברייתא שהחמירה וסברה שאסור לבקע במגל, היא עוסקת במגל של קציר שהוא כלי אומן, ומכיוון שזה נראה כדרך חול, לכן הפעולה הזאת אסורה. מביא הירושלמי סתירה נוספת, אית תנאי תנאי, ישנו תנא השנה מפספסים בקליקין, כלומר, אדם שהוא נזיר למרות שאסור לו לתלוש את שערות ראשו, אסור לו לגלח את שערות ראשו, הרי שהסוגיה בנזיר בבבלי בדף מבית עמוד א' אומרת, נזיר חופף ומפספס, כלומר מותר לנזיר לרחוץ ולשפשף את שערות ראשו ולהפריד את שערותיו זו מזו, אבל לא סורק את שערותיו, והטעם משום שזהו דבר שאינו מתכוון. והסיבה שאסור לו לסרוק את שערותיו במסרק, שזהו נקרא פסיק רישה, כי התוצאה המוכחת והברורה והחד משמעית היא, זה שאם הוא יסרק את שערותיו במסרק, הרי ששערותיו יתלשו. אז אומרת הברייתא בדומה לכך מפספסים בקלקין, כלומר מותר לנזיר להפריד את שערותיו ביד, ולעומת זאת, אית תנא איתנא ישנו תנא החולק ושונה וסובר, אין מפספסים, כלומר הפעולה הזאת אסורה. מיישב הירושלמי את הסתירה ואומר אמר רב חיסדא, מן דאמר מפספסין בבריא. הדעה הסוברת שניתן להקל והנזיר יכול להפריד את שערותיו הסבוכות, ברייתא זו עוסקת באדם בריא ששערו חזק, ואם כן אין לנו תוצאה ברורה וחד משמעית שאכן שערותיו יתלשו, ומכיוון שהוא אינו מתכוון לתלוש את שערותיו הרי שהדבר מותר. מה שאין כן מן דאמר אין מפספסין, התנא ששונה גורס וסובר שאסור לנזיר להפריד את שערות ראשו, עוסק בתש, באדם ששערותיו נתלשות בקלות, שעל ידי כך די בהפרדת שערותיו בידיו, כדי שנדע שהתוצאה החד משמעית היא תלישת שערות, וזוהי פעולה האסורה לנזיר. סתירה נוספת מביא הירושלמי אית תנא תנא. ישנו תנא השונה וסובר מוללין עצי בשמים, כלומר מותר למאוך את העלים של העצב סמים בכדי שינדוף ריחה. ולעומת זאת, אית תנאי תנאי ישנותנה החולק וסובר אין מוללין. מיישב הירושלמי את הסתירה ואומר, מאן דאמר מוללין עוסק בעצים לחים, שהעצים הללו אינם נפרחים כשמוללים אותם ורק ריחם נודף. לעומת זאת, הברייתא שמחמירה וסוברת, מאן דאמר אין מוללין, ברייתא זו עוסקת בעלים יבשים, שמכיוון שאותם עלים ייפרחו בזמן שמוללים שמואחים אותם, לכן הפעולה הזאת אסורה. סתירה נוספת מביאה ירושלמי אית תנא תנא. ישנו תנא הסובר ממתקין את החרדל בגחלת, כלומר, בזמנם היו רגילים להניח את הגחלת בגרגירי החרדל כדי לחממה, ועל ידי כך החרדל היה מתמתק. והשאלה אם הפעולה הזאת מותרת או אסורה, ברייתא אחת אומרת ממתקין את החרדל בגחלת, ואילו אית תנא תנא ישנו תנא החולק וסובר, אין ממתקין, והסיבה היא, שהרי על ידי כך, הגחלת נכבט, והרי יש איסור כיבוי ביום טוב. מיישב הירושלמי את הסתירה ואומר, מאן דאמר ממתקין, ברייתא זו עוסקת ומדברת באופן כזה שנתנו על גבי הגחלת, ואם שמים את החרדל על גבי הגחלת, ואומנם הכלל הוא שכיבוי לצורך אוכל נפש מותר, וכל הסיבה שאסור לכבות את האש ביום טוב, כי הכיבוי בדרך כלל נעשה לאחר גמר הבישול, ונועד או כדי שלא תהיה אש סתם דלוקה, או בשביל לחסוך בעצים שהוא מבעיר, או לחסוך בגז או בכל עניין אחר, וכיבוי הזה הוא אסור. ואם כן נשאלת השאלה מדוע הכיבוי לצורך מיתוק החרדל אסור, הרי המיתוק הזה נועד לצורך אוכל נפש, ובשביל זה הרי מותר לכבות את האש. מבאר המשנה ברורה בסימן תף קופזיין סעיף קטן קפה. מבאר שם המשנה ברורה שאף על פי שמחבי הגחלים בתחילתו מותר מפני שהוא לצורך אוכל נפש, שם מבאר המשנה ברורה מדוע מותר לחבות את הגחלים לצורך אוכל נפש, ואם כן ישאלת השאלה מה בין זה לבין מיתוק החרדל שסוגייתנו אוסרת. עונה על כך המשנה ברורה ואין זה כמיתוק החרדל בגחלת של עץ בתוכו דאסור, והסיבה היא מפני שהחרדל ראוי לאכול בלי כיבוי גחלת בו, אלא רק מפונקים מחבים גחלת בתוכו. ועוד מבאר המשנה ברורה שאפשר זה על ידי כיבוי גחלת של מתכת, והוא ראוי ומצוי יותר, כך מבאר המשנה ברורה את סוגייתנו. ממשיך הירושלמי ואומר, סתירה נוספת והאחרונה מביא הירושלמי, אית תנא תנא ישנו תנא השונה, שפין את הכסף, כלומר מותר לשפשף ולצחצח את כלי הכסף בקרטיקון, וזהו חומר שנועד להברקת כלי הכסף, ואילו אית תנא תנא ישנו תנא החולק וסובר, שאין שפין שהפעולה הזאת אסורה משום מלאכת ממחק. עונה על כך הירושלמי מאן דאמר שפין בשנתנו מערב יום טוב. ואם שרינו כבר את הקרטיקון, את החומר הזה שמצחצח את כלי הכסף מערב יום טוב, אם כן הוא כבר יתרקח, והוא לא ממחק את כלי הכסף ביום טוב. ואילו מאן דאמר אין שפין, הברייתא האוסרת סוברת בשנתנו, כלומר את הקרטיקון בתוך המים עם כלי הכסף ביום טוב, ועל ידי כך יוצא שהוא ממחק את כלי הכסף ביום טוב, וזוהי פעולה האסורה. ממשיך הירושלמי ומבאר את המשך דברי המשנה. ראינו שהמשנה עוסקת בבית שהוא מלא פירות ופתחו סתום, והביאה המשנה מחלוקת האם מותר לפרוץ את הקיר בכדי ליטול את הפירות. רבי מאיר אומר אף הוא פוחת לכתחילה ונוטל, כלומר לדעת רבי מאיר מותר לפרוץ את קיר הבית, להסיר משם את האבנים ובכך ליטול את הפירות המונחים שם. אומר על כך הירושלמי, רבי בא אמר בשם רב יהודה בשם שמואל, שמה שרבי מאיר יתיר זה דווקא הוא בלבד כנגד הפתח, כלומר, דווקא הכותל שכנגד הפתח, מכיוון ששם הלבנים מונחות אחת על גבי חברתה ללוטית, ואם כן סתירת אבנים אלו אינה כרוכה באיסור תורה, שהרי אין שמתית אלא רק באיסור דרבנן, ובכותל כזה רבי מאיר מודה שהדבר מותר מפני שהוא לא עשוי כבניין גמור. ובביאו דבר רבי מאיר יש להוסיף ולומר, שהיה מנהגם בזמנם כשהיו סותמים פתח פרוץ של בית על ידי בניית כותל, היו עושים זאת בדרך כלל ומקפידים כך להניח את הלבנים זו על זו שלא בצירוף ובחיבור על ידי טיט, ועל ידי כך יוצא שיש בסתירת אותם לבנים רק איסור דרבנן, ולכן רבי מאיר מפני שמחת יום טוב מתיר ומקל בעניין, אולם תנא קמא אוסר אף בכך. ממשיך הירושלמי ומביא ברייתא אחרת בהקשר למחלוקת זו של רבי מאיר וחכמים. ועתני בברייתא מודין חכמים לרבי מאיר בחותמות שבקרקע, וחותמות שבקרקע אלו הם דלתות של פתחים הנמצאים בקרקע, כגון דלתות של בור או מערה שהיו קושרים אותם בחבל בכדי לנעול את פתח הבור. והנידון הוא האם מותר לפתוח ולהתיר את הקשר הזה בשביל צורך אוכל נפש או לא, שמפקפקין ומפקיעין. כלומר חכמים מודים לרבי מאיר שמותר לרופף את הקשר ואף להתיר את כליית החבל, וחותכין ואף לחתוך את החבל. והסיבה היא, מכיוון שכל הפעולות הללו אינן כוחות באיסור תורה, אלא רק באיסור דרבנן, וחכמים מודים לשיטת רבי מאיר, שמותר לצורך שמחת יום טוב לעבור על איסור דרבנן בשביל אוכל נפש. זאת למרות שחכמים אצלנו במשנה חלקו על רבי מאיר והחמירו, למרות שרבי מאיר היטי רק באיסור דרבנן. והתשובה היא שיש הבדל בין סתירת לבנים בכותל לבין התרת הקשרים בדלתות של הפתחים המצויים בקרקע. והסיבה לחלק, שאם נתיר לפרוץ פתח בכותל שאינו מחובר בתית לצורך אוכל נפש, לא ידעו אנשים את החילוק ויבואו לפרוץ אף פתח בכותל רגיל שיש בסתירתו איסור דאורייתא, מה שאין כן בהתרת חבלים. ממשיך הירושלמי ומביא את הברייתא, כל היתר הזה של חכמים שהודו לרבי מאיר, זהו דווקא ביום טוב. אבל בשבת אומנם מפקפקין, כלומר מותר רק לנענע את החבל בכדי שהקשר יתרופף, והסיבה היא שהרי מעשה זה אינו נחשב כלל כמלאכה, אבל לא מפקיעין ולא מתירין ולא חותכים את החבל. לעומת זאת ובכלים, כלומר דלתות של קופסאות או ארגזים שהיו נועלים אותם על ידי חבלים, אף בשבת מותר לעשות כך, והסיבה היא שאין איסור בונה וסותר בכלים, ואין צורך לומר שהדבר בוודאי מותר אף ביום טוב, שאם יתירו בשבת קל וחומר שביום טוב הוא מותר. ובוודאי שהברייתא הזו שמביאה ירושלמי אינה עוסקת בקשר שיש בקשירתו משום מלאכת כושר ובהתרתו משום מלאכת מתיר. שהרי אם זה היה כך, בוודאי שבשבת היה אסור להתיר קשר כזה, ואף ביום טוב הדבר היה אסור, שהרי בכל מה שקשור למלאכת מתיר ולמלאכת כושר לא מצאנו הבדל בין כלים לבין קרקע. שהרי הכל תלוי בסוג ואופן הקשירה, ואם זהו קשר האסור, הוא אסור בין בכלים ואף בקרקע, ואם הוא מותר, הוא מותר אף בכלים ואף בקרקע. אלא צריך לומר שכל החשש של האיסור כאן זה מצד מלאכת סותר ומלאכת בונה, והרי בדין מלאכת בונה ומלאכת סותר, מצינו בהחלט הבדל בין קרקע לבין כלים, שבכלים יש יותר מקום להקל במלאכת בונה וסותר, שהרי אין בונה וסותר בכלים, מה שאין כן בקרקע שיש. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ד'. אומרת המשנה, אין פוחתין את הנר, כלומר אדם שמעוניין ליצור נר, על ידי כך שהוא חוקק בית קיבול בתוך תית, הדבר אסור והסיבה שהוא אסור, מפני שהוא עושה כלי, ועשיית כלי אסורה ביום טוב, שהרי מדובר במלאכת איסור מדאורייתא, מלאכת מכה בפטיש. ואין עושין פחמין, כלומר אדם שמעוניין לייצר פחמים, על ידי כך שהוא מחבא, את הגחלת של עץ הבוערת, גם הדבר הזה אסור, והסיבה היא שהפחם חשוב ככלי, מפני שצורפי הזהב משתמשים בו למלאכתם, והרי כבר למדנו שעשיית כלי ביום טוב אסורה, משום איסור מלאכת מכה בפטיש, ואין חותכין את הפתילה הארוכה לשניים, כלומר לשתי פתילות, והסיבה היא שאף זה אסור בכלל עשיית כלי. רבי יהודה חולק ואומר, חותכה באור לשתי נרות, ובוודאי שאין כוונת רבי יהודה כפשוטם של דברים, שרבי יהודה מתיר להחזיק את הפתילה בידו ולחתוך אותה על ידי האש, כי אם כן תשאל מיד השאלה, מה ההבדל אם אנחנו מייצרים שתי פתילות על ידי כך שאנו חותכים את הפתילה האחת הארוכה על ידי אש או על ידי סכין? אלא בוודאי שיש לומר שהוא מניח את שתי קצות הפתילה בשני כלים מלאים שמן, ומדליק את הפתילה באמצעה, ועל ידי כך היא נחלקת מאליה לשני חלקים, והדבר הרי נראה כי מתכוון להדלקה ולא כתיקון כלי, ולכן רבי יהודה מקל. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מאחר שלמדנו ברשע של המשנה שאסור לייצר כלי לייצר נר ביום טוב, ולכן אסור לפחות את הנר ביום טוב מפני שהוא עושה כלי, מביא הירושלמי ברייתא בהקשר לכך. תני לפסים סתומות. לפנים סתומות אלו הן כערות חרס סתומות, שעדיין לא הפכו להיות כלי, שהרי דרך עשיית האליפס היה שהיו עושים מחמר כמין כערה עם מכסה מחובר, ולאחר שנתייבש בתנור היו מפרידים את החלק העליון, וכך נעשית כערה וכיסויה. אם כן, הסען מערב יום טוב לא יפתחם ביום טוב, והסיבה היא מפני שהוא כמכשיר כלי ביום טוב, שהרי כל זמן שהוא עדיין לא פתח את הכערה, למרות שבעצם לכאורה נגמר מלאכתה, הרי שעל ידי כך שהוא פותח אותו ביום טוב, הרי שהוא מסיים וגומר את מלאכת הכלי, והפעולה הזאת אסורה, אבל ורבן שמעון בן גמליאל חולק ומתיר. תמן תנינן מביאה ירושלמי ממחלוקת, המופיעה בעדויות פרק ב' משנה ה', על לפסים ארוניות, ואלו הם כערות חרס סתומות שטרם נפתחו, שהן תאורות, והסיבה שכערות אלו אינן מקבלות תאומה, זהו מפני שאותן כערות טרם נגמר מלאכתן ולכן הן אינן מקבלות תאומה, אבל הוטמעות במסע הזב. למרות שהן תיאורות לגבי אוהל המת, לגבי מסע הזב, אם זב מסית אותן, על ידי כך הזב מטמא אותן. והסיבה שלפי שיטת הנקמה יש הבדל בין תומעת אוהל המת לבין תומעת הזב, זהו מפני שתנקמה סובר שכערת חרס סתומה, הרי שהיא נחשבת לכלי למרות שהיא טרם נפתחה, ולכן היא מקבלת תומעה במסע, כלומר בהיסת הזב, ובדומה לכל כלי חרס המחוסה בצמיד פתיל שנטמע במסע הזב. שהרי הכלל הוא שכלי חרס אינם מקבלים תומעה מגבם אלא רק מתוכה. ולגבי כלי חרס הנמצא באוהל המת, אומרת התורה במדבר י"ט פסוק ט"ו, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמאו, ומכאן למדנו שרק אם הכלי פתוח, רק אם הכלי פתוח הוא נטמע, אבל אם יש עליו צמיד פתיל, כלומר הכלי הזה מכוסה בכיסוי המהודק לכלי, אינו נטמע. והסיבה היא שהתומעה המצויה באוהל, למרות שאותה תומעה מתמת וממלאת את כל חלל האוהל, אינה יכולה להיכנס באווירו ולתמו, ומגבו הרי הוא אינו מקבל תומעה, מה שאין כן בכל מה שקשור לתומעת הזב. הרי אמרה התורה בויקרא ט"ו פסוק י"ב, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר, ולמדו מהמילה ייגע בו, שלמרות שהזב הסית, כלומר הזיז את הכלי, גם תוך הכלי מקבל תומעה. אבל לעומת זאת רבי אלעזר ברבי צדוק חולק על תנקמה ואומר, אף במסע עזב תאורות, והסיבה היא מפני שלא נגמרה מלאכתן. בניגוד לשיטת הנקמה שדן את אותן כערות סתומות ככערות שנגמרה מלאכתן, ולכן הן יכולות לקבל תומעה בכל מה שקשור, בכל מה שקשור להיסת הזב, הרי שרבי אלעזר ברבי צדוק חולק ואומר שאותן כערות לא נגמרה מלאכתן, ולכן הן אינן יכולות לקבל תומעה כלל. כעת, לאחר שהביאה ירושלמי משתי ברייתות, ברייתה אחת העוסקת לגבי יום טוב לפסים סתומות, שרשב"ג מתיר לפותחן ביום טוב את הנקמה עושה. והביאה ירושלמי ברייתה אחרת, משנה שנשנתה במסכת עדויות, לגבי לפסים עירוניות, כלומר כערות חרס סתומות שטרם נפתחו, האם אותן כערות טמאות או טהורות? תולה ירושלמי את שתי המחלוקות זו בזו. הייתה די יחידה דאחה. דעת היחיד שבברייתא שעוסקת בדיני יום טוב בלפסים סתומות, וזוהי שיטת רבן שמעון בגמליאל, שהתיר לפתוח את אותם לפסים ולא חשש לאיסור גמר מלאכת הכלי ועשיית כלי ביום טוב, כי סתומה דתמן כפי שיטת הנקמה לגבי אותן לפסים עירוניות לגבי דיני תומה, כפי שתנקמה סובר שאותן לפסים עירוניות, כלומר כערות חרס סתומות שטרם נפתחו, סובר תנקמה שיש עליהם דין של כלי, ולכן אותן כערות יכולות לקבל תומעת היסת הזב. אם כן, שיטתו עולה בקנה אחד עם שיטת רבן שמעון מגמליאל, שמתיר לפתוח את אותן לפסים סתומות, כלומר כערות חרס סתומות שטרם נפתחו, שמותר לפותחן ביום טוב, כי הכלי הזה כבר מוגדר ככלי. ודיחידה דתמן, שיטת היחיד שנשנתה בברייתא, במשנה במסכת עדויות, שיטת רבי אלעזר ברבי צדוק שסובר, שאותן כערות סתומות אינן יכולות לקבל כלל תומעה, והסיבה היא שמלאכתן טרם נגמרה, והכלל הוא שכלי שלא נשלמה מלאכתו לא יכול לקבל תומעה. שיטתו עולה בקנה אחד, כי סתומה דאחה, כשיטת הנקמה בברייתא שעוסקת בהלכות יום טוב, שתנקמה סובר באותה ברייתא לחלוק על רשב"ג, ואותן לפסים סתומות כערות חרס סתומות אסור לפותחן ביום טוב, והסיבה היא שטרם נגמרה מלאכתן ויש בפתיחתן משום איסור עשיית כלי. כעת בהקשר להוראת המשנה שאין עושים פחמים ביום טוב, והסיבה היא משום איסור מלאכת מקבה, או לחילופין משום איסור עשיית כלי, שהרי יש ביצירת פחם משום איסור עשיית כלי ביום טוב, שכפי שלמדנו במשנה דרך צורפי הזהב שהם משתמשים באותם פחמים, דן הירושלמי בהלכות כיבוי אש ביום טוב. רבי בא אומר בשם רב יהודה בקעת, כלומר חתיכת עץ בוערת, שאדם רוצה להרחיקה מן האש ולסומכה לכותל בכדי שתקווה מאליה, הדין הוא שהדבר מותר בשביל שלא תחסקס, כדי שלא תישרף לגמרי, ואז הוא לא יוכל להשתמש באותה חתיכת עץ בפעם אחרת. דין נוסף אומר הירושלמי תני, אין מכבין את הבקעת בשביל לחוס עליה. אסור לחבות בידיים את חתיכת העץ הבוערת, את הגחלת, בכדי שהיא לא תחלה כדי שיוכל להשתמש בה בפעם אחרת. לעומת זאת, אם בשביל שלא תעשן את הבית, אם האדם מעוניין לחבות את אותה גחלת רק בכדי שהבית לא יתמלא בעשן, או לחילופין ואת הקדרה הוא מעוניין לחבות את הגחלת בשביל שהקדרה לא תתמלא באשן, הכיבוי הזה מותר ביום טוב. והסיבה היא, יש שם מבארים שהבית מתמלא בעשן עד שהוא יהיה חייב לצאת משם, או שהעשן לחילופין יקלקל את האוכל שבקדרה, והסיבה היא שהדבר מותר כי זה חלק משמחת סעודת יום טוב. אולם יש שם מבארים שיש כאן רק הפסד ממון, כלומר שהעשן משחיר את קירות הבית או שהוא מקלקל את הקדרה, ועל פי הסבר זה יוצא שהקלו באלו יותר מאשר חס על הבקעת שאותה הברייתא אסרה, והסיבה היא ששם ההפסד הוא מועט ואין בזה כל כך עוגמת נפש, מה שאין כן הפסד מרובה שכל הבית התמלא בעשן, הפעולה הזאת הותרה. ממשיך הירושלמי ואומר אמר רבי חנניה, כל מה שהתירה הברייתא לחבות את הבקעת בכדי שהבית או הקדרה לא התמלאו בעשן, זהו דווקא בשאין שם אוויר, כלומר שאין שם מקום פתוח שלשם ניתן להשליך את אותה גחלת הבוערת. אבל אם יש שם אוויר, משליחה לאוויר ודיו, ואסור לו לחבות את הבקעת. אמר רבי נסה ויהוט, כלומר הברייתא שהתירה לחבות את הבקעת בכדי שהבית לא יתמלא בעשן, כן ענן אמרין, כך אנחנו אומרים. לגבי הדקלוריתא, הדקלוריתא זוהי משחת עיניים מיוחדת, ששר עם מיישוף ומכחול מינה ביום הטבע. שעדינו שמותר לשפשף אותה במים ולשים ממנה בעין ביום טוב לצורך רפואת העיניים, ודין זה הוא בדומה להוראת הברייתא שאפי התירה לחבות את הבקעת המעשנת. כפי שהתירו לשים קלורית בעין משום כאב העיניים, כך התירו לאדם לחבות את הבקעת המעשנת ביום טוב בכדי שהאשן שבבית לא יזיק לעיניים. דוחה ירושלמי את הראיה ואת הקבלה בין שני המקרים והדינים. אמר רבי מנה, יש הבדל בין שתי הסוגיות כאן לשימור. הסיבה שהתירו לחבות את הבקעת הבוערת זה בכדי לשמור את העיניים מן האשן כדי שלא יזיק בעתיד. אבל כאן לרפואה, אבל לגבי אדם שמניח את הקלורית בעין, כאן התירו לאדם לצורך רפואי, והדבר הוא צורך יותר גדול, ולכן זה הותר ביום טוב. וממילא, על פי סברה זו, אין מקום לדמות בין שני המקרים, שהרי במקרה השני של נטילת קלורית בעין לצורך רפואה, הרי שנחשב הדבר לצורך גדול, מה שאין כן, מניעת נזק עתידי אינו נחשב כנזק גדול וכצורך גדול, ולכן ייתכן שהדבר ראו נעשה. כעת מביאה ירושלמי ברייתא שמביאה שלושה דברים שהותרו בפתילה ושלושה דברים שנאסרו בפתילה. שלושה דברים, אומרת הברייתא, נאמרו בפתילה להחמיר, ואילו שלושה דברים נאמרו באותה פתילה להקל, ואלו שלושת הדברים שאמרו בפתילה להחמיר. הדבר הראשון, הם עושים אותה בתחילה ביום טוב, כלומר אסור לייצר פתילה ביום טוב, והסיבה היא משום איסור עשיית כלי שהיא מלאכת מכה בפטיש. ואין חותכין אותה לשניים, כלומר ישנו איסור לקחת פתילה אחת ארוכה ולחתוך אותה ועל ידי כך לייצר שתי פתילות. והדבר השלישי, ואין מפספסין אותה באור. הדרך הייתה שבכדי להשמיש את אותה פתילה ולהכשיר אותה לשימוש, היו חורכים אותה באור, והפעולה הזאת גם היא אסורה משום מלאכת מכה בפטיש. לאחר שהביאה הברייתא את שלושת הדברים שנאמרו בפתילה לאסור ולהחמיר, אלו שלושה שאמרו להקל, מביאה ירושלמי. מואכין אותה, כלומר מותר למאוך את הפתילה ביד, בכדי שהיא תוכל להידלק היטב, כדי שהאש והאור תאחז בה היטב. והסיבה שהדבר לא נאסר משום מלאכת מכה בפטיש, זהו מפני שהפתילה נחשבת לכלי וראויה לשימוש, קודם המיוח ביד, והדין השני הוא ושורין אותה בשמן בכדי שהיא תדלק יפה, וגם כאן הסיבה היא שקודם השריעה הפתילה כבר מוכנה היטב להדלקה. והדין השלישי וחולקין אותה באור לשתי נרות, כלומר מותר להניח את שתי קצות הפתילה בתוך כלים המלאים בשמן, ועל ידי כך שמדליקים את הפתילה באמצע אין ניכר הדבר שהוא רוצה לעשות כלי ולייצר שתי פתילות, אבל על ידי כך נחלקת הפתילה מאליה לשני נרות הדולקים. אמר רבי חנינא, כל היתר הזה זה דווקא בצריך לשניהן, שאותו אדם אכן צריך את שתי הפתילות הדולקות, אולם אם הוא אינו צריך, הפעולה הזאת אסורה. תנא רבי יהודה בר פזי דברדליה, ממקום שנקרא ברדליה, כיצד עושים כן? מביא שתי נרות ונותנה בשניהן, כלומר מביאים שני כלים עם שמן, שמים ומניחים את שתי קצות הפתילה באותם שני הכלים, ואז לאחר שמדליקים באמצע בנר, את הפתילה הארוכה, על ידי כך חולקה באור לשני נרות, והפעולה הזאת מותרת. דין נוסף מביא הירושלמי לגבי פתילה, רבי יעקב ברכה אמר, בשם חינינא ברידי בשם רב, מוחתין את הפתילה ביום טוב. כלומר, לאחר שהנר דולק זמן רב, הרי שנוצר פחם בראש הפתילה, ופחם זה גורם להחשכת אור הנר. ואומר כאן רב, שהפעולה הזאת מותרת, הסרת הפחם מותרת ביום טוב, והסיבה היא שבהסרת הפחם אינו מתקן את גוף הפתילה, אלא רק מסיר דבר המקלקל את האור, והפעולה הזאת אכן מותרת. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף הימי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.